אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בדרך כלל פשוט הקלטת השיחה היא תמיד הרבה יותר אינטימית, ופה פתאום אני מרגיש שנקלעתי לאיזה אצטדיון.
אפשר לעצום עיניים.
יאללה. אתם רצים? כן.
אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
כן, הכל נכון. טוב, זה פרק חריג ויוצא דופן בתוכנית שלנו, בהסקט שלנו. אנחנו מארחים פה מוזיקאים, מדברים על היצירה שלהם, והנה אנחנו הולכים לדבר על אומן ולא עם אומן. האומן הוא אניר שפירא, זכרו לברכה, שרבים מכם ודאי מכירים אותו מסיפור הגבורה שלו של 7 באוקטובר, המיגונית ברעים, 7 רימונים שנהדפו על ידו החוצה. והנה מתברר שהאיש הוא יוצר מוכשר, שהשאיר אחריו הרבה מאוד שירים מהממים שעכשיו יוצאים באלבום, מיני אלבום, אבל איך קוראים לזה? איפי?
איפי.
זה אברי ג'י ש... איך נגיד, הוציא את השירים לאור?
עזרתי למקסס אותם, הפקתי שיר אחד באיפי, וכן, והוא יצא דרך הלייבל שלי, פלא רקורדס.
פלא?
פלא רקורדס.
פלא רקורדס. ואיתנו גם איילה שפירא, אחותו של הנר. שלום איילה.
היי.
מה שלומך?
ככה.
תרחיבי.
סתם, פשוט הרבה שואלים מה שלומך בתקופה הזאת. אז אני בדרך כלל כזה דוחפת את זה. כן.
מנסה להדחיק את השאלה.
כן.
כי אם לא תדחיקי?
לא, פשוט מתוך זה שזאת שאלה קשה.
כן, זה נראה לי השאלה היחידה בעצם. כאילו, נראה לי שכשאנשים באמת מדברים אחד עם השני ולא סתם מדפדפים איזה סמולטוק, אז נראה לי מה שלומך זה השאלה היחידה שקיימת.
כן, זה עמוק יותר ממה שחושבים שזה.
ספרי איך את, אבל אני אשאל את מה שלומך באופן ספציפי. איך את עם העיסוק עכשיו בענר מהצד האומנותי, המוזיקלי?
זה הכל מעורבב, כי זה נורא יפה. כי האומנות נורא יפה. היצירה מיוחדת, ואנחנו יודעים שמה שאנחנו עושים ממש חשוב. מצד שני זה עצוב.
תרחיבי למילה חשוב.
גם, זה חשוב לעולם, זה קצת מושג גדול, ואני לא באמת רוצה להשתמש בזה. זה גם לא מה שמניע אותנו. אני חושבת שזה חשוב לנו, כי זה חשוב לענר.
מה מניע אתכם?
הרצון להמשיך את מה שהוא עשה, כי בסוף הוא עשה הכל, כאילו, האמנות כבר שם, זה פשוט להביא את זה, לעשות את הישורת האחרונה הזאת.
אברי, ספר באיזה שלב בעצם אתה נכנס לתמונה הזו, מתי אתה מתוודע בכלל לענר שפירא?
אז כמה ימים אחרי השביעי לאוקטובר, בעצם פנה אליי חבר, עדש, בשם המשפחה, וביקש ממני למקסס שיר שלו. זה התחיל משיר אחד, שנקרא ג'רוז. אם לא
אם לא על
שמעתי כמובן על על האבדה, כי באמת הנר היה חלק מהקהילה הירושלמית של ההיפ-הופ, וככה בעצם קיבלתי את הערוצים ומקססתי את השיר.
אבל מה חשבת כשקיבלת את זה? כלומר, זו פנייה לא שגרתית כל כך, אני מניח.
תראה, קודם כל זה היה בשבילי זכות מאוד מאוד גדולה לקחת חלק ולהיות מעורב, וברגע שהוא פנה אליי יראת כבוד.
איך הציגו לך את זה? אבל איך עדש הציג את זה?
תשמע, הוא ידע שאני גם יודע פחות או יותר במה מדובר, כי שמעתי כמובן על מה שקרה, ועלו קצת תכנים לאינסטגרם, עלו קצת תכנים שרואים את הנר מרפרה בסירה באחד הערבים של האופן מייק שהיו בזמן האחרון.
הסיר הזה פאב בירושלמי, מוסד מקומי.
כן.
אתה לא מכיר?
לא, מכיר. אני פשוט...
הוא מנגיש למאזינים.
כן. א', כן, ב', הסיר הזה מוסד שהתפתח בירושלים קצת אחרי שאני עזבתי את ירושלים, אז אני נזהר בלהגדיר, בגלל זה לחסנתי עיניים אלייך כדי שתעזרי לדייק.
אליי. כן. לעברי.
לעברי, אליי, את לא, את...
גם.
את יותר ירושלמית ממנו.
לגמרי.
אבל זה חלק, זה קהילה שאתה חלק ממנה?
אז בעצם כן, אני זכיתי להיות חלק ממנה, אני אמנם לא מירושלים ולא גרתי פה, אבל הלהקה שלי, פלא אוזן, היא נוסדה בירושלים. הרבה מהחבר'ה בהרכב באמת הכירו בירושלים, בסירה אפילו, וככה ש... איכשהו עם השנים נוצר מצב שהרבה אנשים חושבים שאני בכלל ירושלמי. אני מקבל איזשהו פס בעיר הזאת. כאילו אני עובר כ-0-2, אז כן, אז עדש יצר איתי קשר, ובאמת קיבלתי את החומרים, והייתי פשוט מוקסם מהבן אדם, מהנר, מהסאונד, מהיצירה, כי הוא גם הפיק מוזיקלית את רוב הקטעים ב-EP, וזה היה מרתק לשבת על זה, מצמרר, בכי דמעות באולפן מול המחשב.
זה מצמרר ודמעות באולפן מול המחשב בגלל שאתה מכיר את הסיפור, או שבשירים יש משהו ש...
זה גם וגם וגם. זה גם וגם. זה באמת איזושהי חבילה שלמה של בן אדם שהוא מרגיש לי שיכולנו להיות חברים נורא טובים, ולצערי לא זכיתי לעשות את זה, להספיק לשבת איתו באולפן, לעשות את הדברים האלה. כאילו, מרגיש לי שאנחנו ממש ביחד בזה. כן.
איילה, תספרי קצת על הנר המוזיקאי.
מה לספר?
כמה הוא התעסק בזה? ממתי הוא התעסק בזה?
אני חושבת, אחותי אמרה את זה נורא יפה באירוע שעשינו של ההשקה, שמוזיקה זה כזה ליווה את כל הילדות של כולנו, והנר כבחור, וגם כמי שהוא, מוזיקה תמיד מאוד מאוד נוכחת אצלו. מלנגן ולכתוב ולשמוע ולדבר על זה, כאילו... זה לא רק ההתעסקות במוזיקה, כמו שזה האהבה והערכה לעולם הזה. וליכולת של מוזיקה לגעת ולהשפיע. ולגאונות שבדבר. אז זה תמיד שם, איתו.
מה הוא אוהב לשמוע?
גם את עברי.
כן?
כן. המון, אני לא רוצה להגיד.
בגלל זה גם הייתה הפנייה, כלומר,
כן.
של המשפחה לעברי? כי ידעתם שהוא אוהב?
כן, כי... טוב, אני מרגישה באמת שזה לא המקום שלי, וזה יותר המקום של אנשים שחיים את הקהילתיות של ההיפ-הופ הזה, כאילו, אבל...
לא, דווקא אני שואל כאחות, כלומר, איך זה היה... כאילו, מהצד לראות אותו עוסק במוזיקה, כמה הוא הקדיש לזה... הוא חלם להיות מוזיקאי, נגיד?
זה לא היה כל כך הטייטל כמו שזה פשוט לעשות את זה. להתעסק במוזיקה. בן אדם היה חוזר מהצבא, וכל היום, כל הלילה, ואני חולקת איתו קיר, ואני שומעת את ה... כאילו עכשיו אתה בונה, נגיד, ביט, אז זה לופ שמתנגן ומתנגן ומתנגן, והוא משפץ, ושוב 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 ושוב, כאילו זה כל מה שהוא רצה לעשות.
מה שומעים אז מהצד השני של הקיר?
רעש ובלגן. זה רעד שזה טוב, אבל זה גם יפה.
וזה היה... זה היה ברור שזה העניין שלו.
כן.
במוזיקה.
היכולת לבטא את עצמך. לדבר את מה שאתה מאמין בו.
אבי הזכיר את ג'ירוז. ירושלים זה... זה... ירושלים זה עניין? זה חלק מההוויה? זה חלק מהאישיות?
זה חלק מהבית. כל אחד לוקח את זה אחרת. פשוט ההורים שלי, אדריכלים ירושלמים, מאוד אוהבים את העיר, מאוד אוהבים את כל ההיסטוריה שלה, וגדלנו לזה, ואצל הנר זה התווסף למקום של הקהילה. לא בצורה מאוד ממסדית, כמו שזה הרבה פעמים מצטייר, יותר מהמקום של זה הבית. ואוהבים את הקהילה שלך ואת האנשים שלך ואת הרחוב.
אז הזכרנו את ג'ירוז, אולי תנו, את איזה מילה על השיר?
זה בעצם השיר הוא תפילה, אם אני לא טועה, של דוד המלך, חצי ממנו. הוא אומר, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אם לא
אחר.
כן, השיר הוא הרבה יותר מהפסוק.
כן.
מי מביא את הסטייל לג'ירוזלם?
לא, זה ברור. כן. זה כאילו החצי השני של, של הנר. דוד המלך ואנר שפירה.
ככה כתוב ביוטיוב.
כן, זה מקסים. ובעצם הוא סימפל שם איזושהי יצירה קלאסית, שאחר כך ניגענו אותה מחדש. כאילו בגרסה שהייתה אצלו על המחשב היה איזשהו... ובעצם זה גם עלה בביצוע של תזמורת, בניצוחו של עמוס תלמון, בתיאטרון ירושלים לפני שבועיים. וזה בעצם איזשהו שילוב... לטעמי מאוד אבנגרד, אם תרצה, בין מוזיקה קלאסית להיפ-הופ. אני מאוד מאוד רואה איך עם הזמן הדבר הזה הופך להיות, אתה יודע, בלי להזכיר שמות, אבל כמו שאנשים תופסים כל מיני מפיקים בעולם שהם כאילו איזה עילוי וחדשנים נורא, אז הנר הוא הדבר הזה אנו עכשיו. אני חושב שיש הרבה שזיהו את זה כבר, למשל עמוס תלמון, ש... פנה אלינו כדי לעלות ביצוע עם תזמורת סימפונית מלאה לשיר של הנר, שזה חסר תקדים. אבל אני חושב שהנר כמפיק וכוויז'נרי וכיזם, הוא באמת פורץ דרך ופורץ גבולות.
וואו.
כן, ממש.
כלומר, אני תוהים כשהתוודעת אליו, אם זה לא היה... כלומר, אני שלא הכרתי, לא הכרתי את הנר, והכרתי אותו רק מהסיפור המדהים מהמיגונית. אמרתי, באינסטינקט, בפעם הראשונה שאתה שומע שאיש כזה גם עשה מוזיקה, אתה אומר, טוב, בסדר, זה בטח כאילו לא טוב, כי הוא לא התפרסם כמוזיקאי, ואז יש איזו נקודת הנחה של, טוב, נלך לשמוע, אבל זה באמת מצוין, כלומר, הוא באמת היה מוזיקאי מחונן, נכון?
ממש, כן.
אני חושבת שזה עניין של גיל בסוף, כאילו. בן אדם בן 22, איך הוא היה מספיק להתפרסם?
כן, לא, זה בסדר גמור, פשוט יש איזו הנחה שזה היה מאוד מפתיע, כמה שזה טוב, וגם הופתעתי אחר כך לשמוע שאתה בעצם מקבל את זה די מוכן.
לגמרי, כן.
כלומר, כל הדבר הזה, כל האבנגרד הזה, כל ה... לקחת את המוזיקה הקלאסית ולחבר את זה להיפ-הופ, אתה אומר, זה בא ככה.
זה הנר. זה הוויז'ן שלו, ששוב, אני אולי מלבד שיר אחד ב-EP שהפקתי אותו ממש.
עוד רגע נגיע אליו.
אבל כל השירים בעצם זה הוויז'ן שלו, ואני יכול להגיד לך שגם מעבר ל-EP הזה, שהוא רק שישה שירים, יש עוד הרבה מאוד חומרים שצפויים לצאת.
איילה, כמה ידעתם כמה חומרים יש שם?
כמות לא ידענו, וזה גם כמות שעדיין אנחנו לא תופסים אותה עד הסוף, כאילו יש קבצים על המחשב, על התוכנה שהוא הקליט, יש קבצים שהוא סתם הקליט בטלפון, לפני שהוא בנה את האולפן.
אבל השירים האלה, נגיד, ששת השירים האלה, זה שירים שידעתם שיש אותם מוכנים, שלמים, גמורים?
כן. ששתם שירים שבחרנו גם בהתאם לתקופה ולמציאות שמתרחשת, וגם כאילו מההיכרות שלנו עם הנר, ג'רו זה שיר שבדיוק אחותי הקטנה דיברה איתי בשבת, שהיא ממש זוכרת את היום הזה, כי היא שמעה את זה כל היום בבית, כי האקוסטיקה בבית, והיא אמרה, והוא הסתובב בבית, והוא שר את זה כל כך מרוצה ושמח, וזה כאילו, זה היה ברור, ג'רוז, לאמא שלי, שזה השיר שצריך לצאת.
אלה שירים שכלומר הוא סיים להקליט והשמיע לכם והם היו חלק מההווי של הבית, כלומר ידעתם שיש אותם?
כן, כאילו בגלל שיש המון המון מגוון של יצירה, זה לא בהכרח השירים שהנר היה שם עכשיו באלבום שהוא המציא, זה אולי אפילו לא, ואנחנו מודעים לזה.
באמת?
כן, אבל זה יש, אנחנו מודעים לזה שזה לתכנן לזמן. עכשיו עשינו פרויקט אחד, ואנחנו נעשה עוד פרויקטים.
אתם ממש בונים איזה מין אסטרטגיה ל...
אנחנו פשוט עושים את הדרך שהוא... שמגיע לו. כי כל המוזיקה כבר יש אותה, זה פשוט רק להעביר את המסלול הזה של ה... לשפץ, להעביר את זה לעברי. לא יודעתי.
אז איזה... תסבירי רגע מתוך האישיות המוזיקלית של הנר, תסבירי על, על המנעד שיש שם. כי את אומרת, בחרנו בכוונה את השישה שירים האלה שמתאימים לעכשיו... תסבירי מה זה המניפה הזו שיש שם.
זה נורא רחב, קודם כל. אצל הנר זה נע בין דיבור מאוד רחב על בעיות בעולם ועל נושאים שמעניינים אותו ובכלל אתה, כמו בשנאת אחים נגיד. ושירים שהם נורא אישיים, כאילו, על המחשב של הנר יש שירים שאנחנו שומעים בזה, וזה קשה לשמוע, כי בן אדם שמבטא את עצמו כל הזמן, ושבעשייה הזאת שלה לכתוב, הוא משאיר את עצמו נורא חשוף. וכשהוא הולך, וזה מה שנשאר, אתה רואה אותו נורא חשוף, נורא שבור.
שזה אין ב-EP הזה, נכון? או שאת מזהה גם כאב...
אני חושבת שגם המוזיקה היא איזושהי חשיפה שהוא מביא. אבל כן, אני חושבת שיש תכנים שהם יותר אישיים... בכתיבה של הנר.
שלא שחררתם עדיין, או שאת מזהה פה...
כרגע עוד, למרות שיום הרת עולם, ב-EP הוא שיר בעיניי, שמגיע ממקום מאוד אישי.
מרגיש תקוע במקום הקבוע, עם המכנס שלי למטה וכולם צוחקים, בקטע מטאפורי, מדמיין שגרה אופורית, קצת פחות אפור, צבעים בוהקים אל נגד העיניים.
כן, שזה השיר השני ב-EP, ספרי עליו משהו, לא ממש שומעת שם.
מבחינתי השיר נורא מיוחד, ומעבר למיוחד הוא מרגיש לי מאוד הנר. הוא קצת מביע פחדים, הוא קצת מבועת אולי ומבעית, והוא גם עדין.
כן, יש שם איזה מין קצת קצת מהדהד את המיתוס של סיזיפוס, שהוא מדבר שם, כשהאבן שסחבת מלמטה עד כאן מתגלגלת, עוקד על המזבח את מי שיצחק, זה סיפור רציני, אל דבר תי... נו, יש סיבה שאני לא בהיפופ, אתה מבין?
לא, יש לך דיקציה טובה דווקא.
כן, אני אעבוד על זה עוד. אל תדבר איתי ציני, בקיצור, רציתי להגיד את זה כמו הנר.
אל תדבר איתי ציני, ציני מהראש, מחשבת ייאוש שמאבדת ומתי אפרוש. דלת מפלדת על חלד, חלק בי נותר נעול. שנים שמנסה...
שאת מזהה שם, את מזהה שם אותו, את מזהה שם, כלומר, את הדברים מהחיים שלו שמשתקפים כאן?
צדדים, בכל שיר. אין משהו שהנר עשה שאני לא רואה נוכחות מסוימת שלו בו. אבל זה שיר אישי.
ויש שם, הסוף הוא מאוד קצת הזייתי כזה, נכון? יש שם משהו מאוד מאורפל מוזיקלית.
כן.
דתו ורע, לא דתו ורע, אבל הנסתר מהגלוי זאת אל תשכח, כשרד מהקור חודר תדליק את הבערה.
שזה גם הגיע אליך ככה?
כן. זה בעצם קטע שהופק על ידי בן דוד שלו, משה, משה שפירה. וכן.
מאוד מוכשר, משה.
וואו, עוד עילוי. משפחה של עילויים, כזה. הוא גם ראפר וגם מפיק, שמיע לי דברים מדהימים. והם היו עובדים המון ביחד.
נכון.
זה מעניין, כי הילדה דיברה על הבחירות ש... שהמשפחה עשתה בעצם, ואולי רגע נתעכב עוד על זה. איך בעצם מקבלים החלטה על... אולי רגע צעד אחור, איך מקבלים החלטה על זה שמוציאים עכשיו דברים שלו?
זאת לא החלטה שקיבלנו. זה ציווי.
ציווי?
זה הנר שכותב בטקסטים שאם הוא מת, אז שנוציא את האלבום, והנר שאומר לנו, תוציאו לי את האלבום, אני מת, כאילו. זה הדיבור.
באיזה סיטואציה הנר מדבר על זה שהוא אולי ימות?
אני חושבת שאחרי שאנשים מתים, אתה שם לב כמה בדיעבד זה היה נוכח, אבל מוות קיים בשיח שלנו, וגם אצל הנר, וכשבן אדם מתעסק בנושאים מאוד כואבים, והוא חי את המציאות היומיומית בישראל, הוא מתעסק במוות. כולנו, כאילו, נראה לי. אז גם אצלו, ואצלו זה תמיד תפס את המקום של המוזיקה שלי היא צריכה לצאת, וזה תמיד היה המטרה, ואני יוציא אלבום. זה לשבת ולתכנן, אנחנו מופיע עם שיר מסוים.
כמה זמן אחרי התחלתם להתעסק בזה? כמה זמן אחרי 7 באוקטובר התחלתם להתעסק בזה?
זה התחיל מזה שהגיע, כאילו קרה מה... כן? ואנחנו מוצאים את עצמנו כבר באותו ערב, כשלאט לאט מתקבצים החברים של הנר, אנחנו, המשפחה, בצוג של הנר, ואנחנו פשוט יושבים בחדר של הנר, כמו שאנחנו רגילים לשבת איתו, ונמצאים ליד המחשב שלו, שומעים את המוזיקה שלו, כי זה מה שבדרך כלל עושים כשיושבים איתו בחדר.
כן?
כן.
הייתם יושבים איתו בחדר והוא משמיע לכם דברים?
החדר כזה בנוי סביב האולפן שלו, שנמצא באמצע החדר, ויש מוניטורים. אז זה מה שעושים בחדר, יושבים, שומעים מוזיקה. ואז די מהר לאמא שלי עלה הרצון, כאילו שמענו בשבעה וככה בתוך הדברים את ג'רוז. ואז אמא שלי רצתה שנוציא את השיר, וזה היה ברור שמתי שאני אצטרך להגיע לי להתעסק עם המוזיקה. אז לאט לאט פשוט דברים קרו.
ואז איך בוחרים? מי בוחר?
הוועדה.
יש ועדה?
זה מעגל של חברים, שכולל גם את החברים שלו מהתיכון, את משה, כאילו, אני מנה שמות של אנשים.
משה כבר שמענו, כבר הכרנו.
את משה שמענו.
משה הבן דוד, המוכשר.
את יני וגילד, שהם חברים של הנר, הם חבורת חברים.
ואתם כולכם מתכנסים ביחד כדי להחליט מה כדאי להוציא.
כן, פשוט רציתי להוסיף שאם כבר יש לי את ה... אם אני כבר מדברת בפלטפורמה כלשהי. שהירש, חבר של הנר, נמצא בעזה. כאילו, זה היה הקאט שלי לגבי החבורת חברים שלהם. פשוט אני רוצה לומר שאנחנו חיים את המציאות הזאת, אנחנו מגיעים לפה לרעיון, ואני מפה הולכת לעצרת. כאילו, זה לא באמת בחלל ריק, היצירה. כל הזמן מרגישים את החוסר, את זה ש... כאילו, הנר זה דבר אחד. אבל... דבר אחר.
כלומר, זה... אי אפשר לנתק את זה, את אומרת, מהמציאות?
זה המציאות. ואנחנו מנסים לעבוד מסביב, וליד.
אז אולי תנסי רגע לתאר את ההוויה הזאת, כלומר, איפה זה... איך ואיפה זה משתלב?
זאת אומרת...
כלומר, יש כאן מציאות, אנחנו עדיין בתוך מציאות כאוטית, והמשפחה הרי עברה, נכון, למועד הקלטת השיחה הזאת, עברה פחות מחצי שנה. כמה האלבום הזה הוא חלק מהמשך המאבק, נגיד, להחזרת החטופים, כמה זה חלק, כמה זה פרויקט הנצחה מבחינתך, זיכרון, ואת גם מדברת על זה כאיזה, כפרויקט חי, כלומר, את מדברת על זה כאל, אנחנו עובדים עכשיו על האומנות של הנר לאורך זמן.
אני לא חושבת שזה פרויקט הנצחה. יש פרויקטים שהם הנצחה, הנצחה זה חשוב. זה לא שלנו. זה לא שאנחנו באים ומנסים לייצר מעטפת. זה המוזיקה של הנר שאנחנו פשוט כזה... לפעמים אני מרגישה שאנחנו רק העובדים השחורים שעושים כזה עבודה מסביב.
וזה הוא.
זה...
זה שלא לגמרי.
כן. כן.
מתי הוא היה מוציא את השירים החוצה?
כנראה שעוד יותר זמן.
כן?
כן. יותר פרפקציוניסט.
מתוך רצון עוד לשייף את זה?
עוד לשייף, וגם הוא היה בצבא. אז זה צבא, וזה להשתחרר ולהתחיל אולי ללמוד איזה קורס מלא כיוונים.
אז אברי, איילה אמרה קודם על בחירות שהנר אולי היה עושה אחרת בבחירת השירים, זה ישב אצלך בראש כשאתה יושב באולפן במקסס, מאבד, אני את כל החלקים של כן. התהליך, זה אמנם פודקאסט על מוזיקה, אבל באמת אני לא מבין שום דבר במוזיקה. היה לך בראש מה הנר היה רוצה שתעשה?
תראה, אני ניסיתי לעשות כמיטב שיכולתי ולהתחבר באמת לוויז'ן שלו. גם לא להזיז את זה יותר מדי משם. מאוד לכבד פשוט את מה שקיבלתי. אז כן, היה לי, רוב הזמן היה לי די ברור מה צריך לעשות. כי הוא באמת התווה את הדרך. לא השאיר יותר מדי מקום.
כאתה אומר, כמו שאמרנו, קיבלתי את זה כבר די עשוי.
כן, כן.
אז מה התפקיד בכל זאת?
ללטש. אתה יודע, לוודא שבאמת, מבחינת המושגים יותר טכניים של סאונד, מבחינת המיקס, לוודא שבאמת הכל נקי, שהקול שלו יוצא החוצה בצורה הכי מיטיבה, שכן, שהמוזיקה מאוזנת, כן, שהשירים עוברים יפה מאחד לשני, שהכל יושב במקום.
גם הסימפולים שיש שם, שניים שקופצים לי עכשיו לראש, כלומר גם יוני מלא של זית, וגם דמוקרטיה מקזבלן, זה גם שלו.
כן.
זה לא עבודת אולפן שלך.
לא, לא, זהו.
את כל זה הילה הוא עושה בבית, בחדר שלו? באולפן שבחדר?
כן.
די מדהים.
מטורף, בעיניי. כן. יש משהו נורא נחמד בזה שאנחנו יודעים להגיד שהערכנו את העבודה לפני שהכרנו את הנר בתור הנר מהמיגונית. זה כיף.
והפרויקט הזה הוא... אני תוהה איך את מתייחסת להנר מהמיגונית?
זאת שאלה קשה. בזרות מסוימת. אני מכירה אותו כמו שכולם מכירים אותו. לעומת הנר שאני מכירה אותו קצת יותר.
כי אני מודה שפתאום חשבתי את זה רק כשעשיתי פה את הפתיחה לפרק הזה, שאמרתי לעצמי, אני מספר על הנר שפירה מהמיגונית והרימונים וכל זה, ואני אומרת אולי המשפחה בדיוק לא הייתה רוצה ש... או שכן הייתה רוצה שנדבר... המילים, נגיד, צמד המילים גיבור ישראל, הוא כאילו, מה הוא עושה לך?
הוא... עזוב מה זה עושה לי, מי אני? זה פחות הנר. זה גיבור פחות ישראל. כן, נשמע לי יותר שמשון, כאילו, פחות. אני לא חושבת שיש בעיה. כאילו, הסיפור הזה הוא סיפור שבאיזשהו אופן מאוד מאוד מגדיר את הנר. לא בגלל ש... הוא הנקודה הכי משמעותית בחיים של הנר, ממש לא. פשוט כי זה עוד סיפור מאוד אופייני לאופי הזה. הוא פשוט טיפה יותר דרמטי, אבל כאילו... אבל זה הכל חלק מאותו בן אדם. אז אנחנו אוהבים.
אבל זה מעניין שאתה אומר, זה סיפור מאוד אופייני. תסבירי את זה.
אני חושבת שסבא שלי אמר את זה הרבה סביב כל מה שקרה בהתחלה, שהיינו כזה... כן. הוא אמר ש... אדם חלש לא יכול להיות חזק, ואדם חזק לא יכול להיות חלש. אז זה לא בדיוק עניין של חזק וחלש, אבל יש לנו איזה טבע מסוים שאנחנו עושים את הדברים. אני מאמינה שפשוט זה הטבע שהנר החליט להתנהל בו. פשוט הטבע שלו.
כששמעת על סיפור הגבורה הזה, אמרת, כן, זה אח שלי? כאילו...
אני זיהיתי, כאילו, אני... היה כזה התכתבות. לא יודעת כמה המדינה מודעת למה היה אצל הצד של המשפחות. לנו היה קבוצות של נהדרים מהמיגונית. ובקבוצה, אז אמרו שיש איזה מישהו שזרק רימונים, וזה עוד לפני ששמענו על הסיפור, ולפני ש... ואז כבר כאילו היה כזה נורא אדומה, והיינו כזה שומעים, זה הנר. ואז בבית היה הוא. כן.
שנאת אחים, היום אני נלחם נגד. שנאת אחים, היום אני נלחם נגד. שנאת אחים ואחיות, אנחנו לא חיות, אבל תנו לנו לחיות. שנאת אחים, היום אני נלחם נגד. שנאת אחים, היום אני נלחם נגד. שנאת אחים, היום אני נלחם נגד. שנאת אחים ואחיות, אנחנו לא חיות, אבל תנו לנו לחיות. מנסה לדבר, מאבד את הכל. עברנו הרבה, לא מאבד את הכל. שמים הסיכון על היד שלי, הם משתיקים-תי. כל אחד מנסה להפיל-תי, למחות זיהקים-תי. כולה רוצה את הביטוי, זכות היסוד, דמו. מרגיש בדיכוי, דיקטטור. נגמר חעתור, תוריד את השלטר. אין סיכוי שתקשיב, מאכיל את האלטר. אגו, נטו מנסה לחיות בכבוד. אתם מנסים תשתי שליטה, כבוד זה לא יעבוד. לא תיבוא סדר חדש.
בוא נדבר על שנאת אחים. אבי, שזה שיר שעשית בו יותר מלמקסס.
נכון.
תספר על התהליך.
זה בעצם שיר שהיה בנוי על איזשהו ביט כזה מיוטיוב, שכזה לא הצלחנו בעצם להשיג את הזכויות אליו.
שהנר עשה אותו מלכתחילה עם הביט הזה מיוטיוב.
כן, הנר הקליט על ביט של איזשהו מפיק, לא יודע מי, מחול. ניסינו להשיג את הזכויות על הביט, וזה לא הסתדר מול המפיק. אז הם בעצם ביקשו ממני להפיק את זה מחדש. אז כן, בעצם אדש ויאניב כזה באו אליי בסשן הראשון, ובנינו איזשהו שלד כזה מאוד מאוד התחלתי כזה. תפסתי גיטרה וניסיתי כזה להוציא כזה פחות או יותר את הסולמות שהנר שר בהם.
יש לך רק את הערוץ שירה של הנר? יש לך את זה בנפרד כאילו?
כן, יש לי את השירה של הנר ויש לי את הביט שהוא הקליט עליו, שהוא כזה, כן, נשען עליו.
אבל לצורך אני יכולת להוציא את השירה של הנר ולהלביש את זה למה שאתה רוצה?
כן, כן, יש לי את זה בנפרד. ובעצם בניתי את השלד של המלודיה. השיר, המבנה שלו נורא מיוחד, נורא לא אופייני, כיאה להנר, כזה מאוד, כל מיני שבירות, והוא משנה את הסולם, זה שלוש פעמים, תוך כדי השיר כמובן.
תן דוגמה.
מה, בשיר אתה מתכוון?
כן.
פשוט יש שם איזה שלוש קפיצות של סולם במהלך השיר. מבית ראשון זה סולם אחד, ואז הפזמון, זה נופל, הבית השני זה כבר בסולם אחר. ואז הפזמון השני הוא כבר בעוד סולם, ואז הבית של שענן חוזר בעצם לסולם המקורי של השיר.
כן, שלא היה לך את הבית של שענן, צריך להגיד.
כן, שענן בא להקליט אצלי בעצם.
כן, שענן הוא שענן סטריט, מהדג נחש.
כן.
שבאיזה שלב ולמה בעצם אתה מכניס אותו?
כן, זה הגיע מהמשפחה בעצם, שהוא יהיה חלק מהשיר הזה. לא יודע בדיוק איך זה קרה, אני חושב שהוא היה אצלכם ושמע את הדברים.
זה הזמן לשמוע באמת.
מה שקרה זה ששענן חבר של מישהי, שהיא חברה של אמא שלי, והיא כזה עשתה את החיבור, ושענן הגיע, והיה מאוד, כאילו, הוא הגיע אלינו הביתה, והוא ישב, הוא שמע את הפרויקטים של הנר, הקשיב, ניסה להביע כזה דעתו על מלא דברים, ופשוט מאותו רגע נהיה נורא רתום לפרויקט והציע את העזרה שלו. ואז אמרנו, מה יותר מתאים בשיר מחאה מאשר שענן סטריט, כאילו, בדוק.
אף פעם לא עשיתי דואט אם מישהו מת, ואם להגיד לך את האמת, הנר, אני לא בטוח שזה היה לי חסר, אבל אלוהים ככה אומרים רוצה את הטובים ביותר אצלו, במקום בינינו פה. ואם כל זה נכון, אז ברור שמקומך איתו. בחייך לא הכרנו ואני רק עכשיו נחשף,
יש לך אוהבים, הנה עוד אחד נוסף, הנה עוד אחד שותף, הנה עוד אחד מסכים להילחם כל יום נגד שנאת אחים, מנסה לדבר, מאבד את הכל, אוהביך הנרם, איבו את הכל, חוץ ממחשב מלא שירים בהם הכל, פלור, ביט ומילים שלך, שירים ששרת והשארת ואתה הם אתה וכל מי שלי בו בוער הנר מבין הנר שלך עודו בוער הנר לא רק אתה חושב שהוויכוח מיותר גם אני איתך בזה לא שם בזה תאף הנה עוד יום שחלף למה הכל אותו דבר עוד יום שחלף עוד יום שחלף ועוד שומרים לך מקום בסירה אז אל תדאג אם תגיע יש שם מישהו שאתה מכיר שומרים לך מקום בסירה ועל הבר יש כיסא אחד לך וכיסא אחד להיש
אז מילה על המחאה שבשיר מה את שומעת שם?
זה נכתב סביב אזור אמצע שנה שעברה. אני חושבת שכנר כמו כל בן אדם במדינה, הרבה, הרגיש את השנאה ברחובות. כאילו, אצלנו בבית הנושא דובר, ועם חברים וזה, וכאילו זה פחות הפוליטיקה, ויותר הפשוט שנאה. והנוכחות השלילית שהייתה לאנשים ברחוב, כאילו היה איזשהו ניתוק.
אבל יש שם גם פוליטיקה, לא?
זה פוליטי, כן. זה מתעסק בשאלות פוליטיות.
כלומר, זה נכתב בצל המחאה נגד הרפורמה המשפטית, או שזה משהו שרק אני שומע באוזניים שלי?
כן, כן. זה נכתב בצל המצב, בצל המציאות שהתרחשה פה.
הוא היה מושקע בזה? הוא היה מעורב?
לא. אני חושבת שהמון אצל הנר, כמו אצל הרבה אמנים, זה התבוננות, ויש את תהליך של יצירה סביב זה. אז אבא שלי היה מאוד פעיל, והלך להפגנות וזה, וכל אחד בבית לקח את זה אחרת, ואצל הנר זה לא היה בפעילות, כמו שזה היה בכתיבה ובאיפה שזה כן פגש אותו.
אז אתה לוקח, אברי, את בעצם מצמיד את שנה סטריט לאניר שפירה באותו שיר. זה יוצר רגעים, אני זוכר שמעתי פעם ראשונה, מצמרר ממש, בטח עם הוספת הסאונד הזה של הקהל של הפועל, ירושלים.
כן, להחזיר את כולם הביתה.
והזכור של הירש גולדברג, כאמור, חבר של אניר, שעדיין מוחזק בעזה, צריך להגיד.
כן.
מקווה שעד שאנחנו נפרסם את הפודקאסט הזה, אז כל החטופים כבר יחזרו.
אמן.
אולי נדבר על עוד שיר מתוך ה-EP הזה. בואו נדבר על יונה.
רוצחים אנשים ברחוב שלי, מפוחד לשומעים את זה בקול שלי. מנסה להתרכז בחצי המלא בקוס שיט. שוב רקטות באוויר נכנס לחדר. הדלת מפלדת על חלד, לא מרגיש שאני חלק, אבל להרים את הנשק לא יקום לי להרגיש שכן שנים, אני חולם לראות הכל בו שקט, אין מנוחה במדינה שלי לאף אחד.
מאוד מהדהד את מה שנקרא המצב. איילה, זה חלק ממה שאמרת, של כאילו לבחור שירים שרלוונטיים למה שקורה?
בטח. זה שיר שהוא גם מפחיד, כאילו אני הרבה פעמים חושבת שיש בו משהו מאוד... נכון?
כן, אני גם, ששמעתי אותו פעם ראשונה, ממש פחדתי.
זהו, זה כאילו לא שיר סטנדרטי, זה לא... כל ילד בן 18 יכתוב, אבל אני כתב את זה ממש לפני שהוא התגייס, והיה לו שנה בבית, ועשינו ערב השמעה של כל כזה משפחה, לקראת הגיוס שלו, של לשמוע שירים שהוא יצר, ושמנו את זה, והמון אנשים לא ידעו איך לאכול את זה, כי זה שיר נורא קשה, וזה היה חלק מההבנה של הנר סביב השיר, שהוא קשה והוא לא מתאים לכל אחד. והפעילות אף פעם לא הייתה מתוך להתאים לכולם.
אני חושב גם שיש לו נטייה כזאת, ככותב וכראפר, פשוט לגעת בנושאים הכי קשים. אבל לגשת אליהם גם לחתוך את האוויר. לא איך שהוא מתחיל בסינת אחים, זה לא הולך סביב. סינת אחים, היום אני נלחם נגד סינת אחים. לא עכשיו זה משהו שאתה אולי תבין, אולי לא תבין, זה מאוד בפנים.
לא, אני חושב גם הסינת אחים וגם יונה וגם ג'ירוז, איילה, יש גם פן? יש פן ביצירה שלו?
ביצירה של הנר?
כן.
קודם כל, אני גם חושבת שבאיפי יש פן. גם שנאת אחים בעיניי, הוא גם יש בו את זה. אבל כן, יש גם פן. אין פן שהוא ריק. אין שום דבר שהוא ריק.
הכל יש שם איזה כובד ראש ו...
אני חושב שגם חלק מהפן זה גם חדוות היצירה וחדוות החריזה. נכון. שזה משהו שאפשר למצוא אצלו בכל שיר, שהוא פשוט הצורה שבה הוא זורם.
כן, תן לי משהו שתפס אותך.
הדלת מפלדת על חלד לא, 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 איך הוא אומר את זה? הדלת מפלדת על חלד לא,
לא, לא מרגיש
שאני חלק. אבל להרים את הנשק לא יגרום לי להרגיש שכן, שנים אני מרגיש פה
אני חולם לראות הכל פשקט.
שקט, אין מנוחה במדינה שלי לאף אחד. יענו, הצורה שבה הוא מרכיב את המשפטים היא, תוציא רגע את השביעי לאוקטובר, מדובר באחד הראפרים והמפיקים הכי מטורפים שהיו פה בארץ. עכשיו תוסיף את זה על זה, זה כבר בכלל הפך את זה לאיזשהו עניין גדול, אבל חשוב לי לשים את הזרקור עליו כיוצר, ולהגיד כמה אני נפעם מלגעת בזה ולשמוע את זה. ואני חושב שאנשים מבינים את זה.
אני מעניין אותי ההזנה הראשונה שלך לחומרים, כי אתה באמת מגיע לאיזה מין כמו אנסין כזה, אתה לא... יכולים להביא לך גם משהו שהמשפחה מאוד אוהבת, אבל גם יכולת לקבל משהו שהוא לא טוב, הרי.
אז בעצם קיבלתי את השירים למקסס אותם, זה עדיין היה בשלט רחוק. אפילו עדיין לא פגשתי את המשפחה עד אותו רגע. אני כבר עובד על השירים, ואז למעשה, הפעם הראשונה שאני מגיע אליהם הביתה ופוגש אותם, אז אני כבר באמצע שני שליש תהליך של כבר לסיים את ה-EP. ואז בעצם הגעתי אליהם הביתה, ולאחת הישיבות סביב השולחן של ככה...
של הוועדה.
של הוועדה, נכנסתי לוועדה, ואחרי הפגישה, אז הלכנו לחדר של הנר, לאולפן שלו, ואיילה והחברים, והשמיעו לי באמת את הגוף העמוק של העבודה שיש. שמענו, לא יודע כמה, אבל 10-20 שירים, לא יודע, ישמנו שם כמה שעות.
כמה שירים עוד יש שם? רגע, אני פותח סוגריים.
יש על המחשב, בתוכנה, 60 פרויקטים בערך.
וואו.
ויש גם הקלטות, אבל כן, יש המון שירים.
המון. ואז באמת פשוט ישבתי בחדר שלו ופשוט, לא יודע, הייתי במקום אחר, כזה חוויה חוץ גופית ממש. איזשהו ריחוף כזה, ואני בהלם מכל מה שאני שומע, וכל שיר שאני שומע הוא יותר מטורף מהקודם. כי עד אותו רגע שמעתי את השישה והתמכרתי אליהם והייתי על זה, והייתי מאוד ממוקד בזה, ופתאום אני רואה שיש עוד רפרטואר אינסופי של יצירות מהממות, כן, שיפילו לכל חובב ראפ או חובב מוזיקה בכללי את הלסת.
מדהים.
כן.
אלה, תגידי מילה על הכותרת, מבוא לאנרכיזם. הכותרת של ה-EP, צריך להגיד.
כן, זה היה רעיון של סמיילי. אתה גם היית שם.
כן, זה הוא הביא את זה.
נכון, אבל כל אחד שתשאל, אם תשאל את אבא שלי, זה הרעיון של אבא שלי.
יש הרבה תחרות על הקרדיט לכותרת הזו.
כן, כי היא ממש יושבת בול. מבוא.
מבוא לאנרכיזם.
שיר אחרון ב-EP, ננסה ונצליח.
וואו, איזה שיר.
ספרי עליו.
ננסה ונצליח, זה שיר שמעבר לכמה שהוא יפה ומיוחד, הוא ממש רק לדבר עליו, אותי כאילו, טוב, ברור, אבל זה נורא מרגש, כי זה בדיוק הנפש של הנר, של לקחת את אחותנו הקטנה והיא כותבת שיר ומלחינה איזה לחן, והוא ייקח וישיב את זה על ביט, ויקליט אותה, ויקליט את עצמו, ויבנה את זה, ויעבוד על זה.
זו היא כתבת הטקסט?
זאת היא כתבת הטקסט.
היא הייתה בת שש?
שבע, כן, שש.
והיא כתבה את הטקסט הזה, ננסה ונצליח, ננסה לעולם, ננסה ונצליח, לבסוף נזרוק חיוך לאנשים, שבסוף השביל, ולא 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 נוותר, נצליח עד הסוף.
אתם תשמעו עליה.
זה היא כתבה, הילי.
כן.
הילי שפירה.
ואז הנר לוקח את זה ומכניס גם אותה לאולפן, והם יוצרים את השיר הזה.
כן. זה לא מכניס אותה. זה תנועה. כאילו, זה לבוא, רוצה, יאללה. יושבים על זה כמה שעות, בונים משהו, ואז הוא עובד על זה בלעדיה, משמיע לה.
יפה. על איזה שיר עוד לא דיברנו מתוך ה-EP?
גרבלקס.
אומרים לי אקסמת, נו בטח באתי מלמטה, אין כסף מתחת לבלטה, תראה לי מה למטה, תפוסתי משכת, בזמן שנחת, הקלטתי ורס, הוא נשמע בסטארטי טלק,
תגיד מילה עליו.
אני חושב שזה שיר לראפרים. זה יענו, אם דיברנו על הפן, למרות שהאווירה היא אפלה כזאת וכבדה, אבל שוב, חדוות החריזה, כמו שאמרתי, השיר הזה היא מובעת ממש חזק, והוא פשוט... הדימויים שלו והסלנג שלו, הוא קורע אותי. כאילו, הוא אומר, מזל דגים מאושן גרבלקס. גרבלקס זה סלמון מאושן, והוא מאושן גם, כי הוא אוהב לעשן. אז...
והוא לא... מזל דגים.
כן, אז לא מעט שם גז. ההבדל הדק נראה לי סתם גז. נוגע פעם אחת, סטנגה. מזל דגים, מאושן, גרב לקס. זה כזה היפ-הופ. וזה גם כזה הנר. זה כזה.
לומד, סתם גז. ההבדל הדק נראה לי סתם גז. נוגע פעם אחת, סתם גז. מזל דגים, מאושן, גרב לקס. לומד, סתם גז.
מה שאני מאוד מאוד אוהב בראפ שלו, מאוד ראשוני. אתה שומע שיש שם השפעות, אבל הוא לגמרי לגמרי חדשני בכל מה שהוא נוגע בו. אני חושב שגם הרקע שלו כפסנתרן קלאסי...
כן, לא הזכרנו את זה בכלל, כן?
הנה, זמן טוב. אז אתה מאוד מרגיש את זה ביצירה, כי יש כל מיני אינטרלודים מוזיקליים שהם לא אופייניים לביטים של היפ-הופ, שהם בדרך כלל מורכבים מאיזה לופ נורא פשוט. הוא תמיד לוקח את זה לנקסט לבל. מרכיב את השיר בכל מיני פארטים, ופתאום נכנס איזה סימפול משם, והסולם משתנה, ודברים מאוד מיוחדים.
איילה, מה הוא היה אומר אם הוא היה שומע את האלבום ורואה שהוצאתם אותו לאוויר העולם?
אני חושבת שהוא היה מרוצה, אני לא יודעת. נראה לי. בסוף זה הכל שלו, כאילו אם הוא לא מרוצה זה עבודה שלו.
זה לא קשור אלינו בכלל. אתה לא מרוצה זה בעיה שלך.
כן, אנחנו רק עשינו כמה דברים קטנים, אבל זה הכל שלו.
ומילאתם את הצוואה שלו.
התחלנו.
מה עוד?
לא, זה פשוט יש המון חומרים.
אז תסביר רגע את המחשבה להוציא שישה שירים עכשיו, ואז אלבום מלא אחר כך?
כן, זה נבע יותר מבאמת, כמו שאמרתי, הצורך להוציא כמה שירים שהרגישו נכונים לעכשיו. אני גם חושבת שאתה מגלה בזמנים כאלה שהעשייה היא מאוד מרפא, והיא נכונה. ולפעמים אתה צריך גם לראות יעד, אז להגיד לעצמנו בתקופה שאתה חי מהיום למחר עוד שנתיים, היה בזה משהו לא... כאילו יכול להיות שהיינו צריכים את להוציא אסופת שירים ראשונה בשביל הנר, בשביל עצמנו, בשביל רגע לראות משהו עומד. הנה, גם הפידבק הזה, כשאתה מוציא מוזיקה, לא עושים את זה בשביל הפידבק, אבל לראות אנשים שיוצאים ואוהבים את השירים, לראות פתאום אנשים היום הולכים עם חולצות מצוירות של הנר. זה חלק מזה.
צריך להגיד, גם סינת אחים נכנס לפלייליסט, גם כאן בתאגיד, גם בגלגלץ.
כן. וגם מה שאיילה התחילה להגיד, שנראה לי שלא נגענו, שבעצם מלבד כל הצד המוזיקלי, שזה עולם שלם, בן אדם גם אמן בחסד עליון ומצייר, ויצא עכשיו בעצם ליין שלם של מרץ' שהוא עיצב, למשל מה שאיילה לובשת.
נכון.
ועכשיו לפני כמה ימים הייתה השקה בעצם של ה-EP, וזה היה פשוט מדהים לראות את כל החולצות והעיצובים והציורים, ויש גם אתר אינטרנט.
נכון.
שאפשר בעצם לראות בו ולקנות דרכו כזה מוצרים.
מה לכתוב בגוגל?
וואי, עכשיו אני בבלק, אני צריך למצוא את זה.
אני גם הייתי אמורה לדעת, אבל אנחנו נשלח לך.
נראה לי שכן, אם, כאילו הנר שפירה הזה כזה יביא אותך לזה.
כן.
בסדר, לקחתי.
כן, ב-18 באפריל הולך להיות בעצם איזשהו אירוע השקה נוסף בצוללת הצהובה, שיהיו כמה הופעות כזה של אמנים ירושלמים, וגם יהיה אפשר בעצם לבוא לשם לקנות את המרץ שהנר ייצב. אז זה עוד איזו הזדמנות ככה לפגוש את המשפחה ואת החברים במרחב ולשמוע את המוזיקה ביחד.
איילה שפירה, אברי ג'י, תודה גדולה 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 שבאת.
תודה לך.
תודה לך, אסף.